cerca il secondo palo, Chiesa, la palla buona, Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio!
L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!
רדיו אזורי, מה קורה אסף אקרמן?
נהדר, מה שלומך? אחרי ניצחון 4-0 בעצם מה יכול להיות רע?
באמת?
להשאיר סיכוי לשמינית גמר?
אתה לגמרי לגמרי בתמונה, וזה תלוי בך, ומברוק גדול, אתה יודע, יש
קבוצה... בי זה לא תלוי. יש... זה תלוי בשחקני מין.
תלוי בך.
מי ידחוף אותם?
אם אתה מאמין בתורת הנחס, הכל תלוי בך.
תודה למי יש נחס.
למי?
רק למי שמאמין בזה.
בבקשה.
תודה רבה.
יפה. יש קבוצות שחטפו 7 במחזור הזה, אז אתה יודע, הכל...
יש כאלה שחטפו 4.
נכון. נכון. טוב, אז כן, אנחנו רדיו אזורי, פרק 28, ו... נדבר קודם כל קצת על האיטלקיות בליגת האלופות, אחר כך על האיטלקיות באיטליה, ואחר כך פנינו עליכם כל מיני שאלות.
אחר כך על האיטלקי ברומא, ניתן איזה מילה בסוף. אתה יודע, בכל זאת, כאילו פתחנו קצת פה איזושהי חצי פינה בפרק שעבר.
נכון.
גיא פינס.
נכון.
נספר פינת... על מעלליו של פרנצ'סקו טוטי.
פינת הגיא פינס. היו דרישות, היו בקשות, אנחנו ממשיכים עם הפינה לאור הביקוש, ואז בסוף, בסוף שאלות מהמאזינים שלנו, שאקרמן החכים לשאול וקיבל לא מעט שאלות.
עשינו את זה כאילו בקטנה בטוויטר ככה, כדי קצת למדוד את הלחץ ולמדוד מה קורה ברשת, אז כן, היו כמה שאלות, נתייחס, אחר כך ניקח את זה אולי למקום קצת יותר התפרצותי, כדי עם החבר'ה ורוצים לשאול אותנו עוד ועוד שאלות.
טוב, אז עם כל הכבוד ל-4-0 של מילאן על דינמו זאגרב, זה לא הסיפור הגדול של הערב מבחינת האיטלקיות בליגה התעלופות. הסיפור הגדול הוא יובנטוס שמודחת סופית, רשמית, החלטית מליגת האלופות. בעצם כל שנשאר לחבורה הזו של מסימיליאנו אלגרי זה הקרב על המקום השלישי עם מכבי חיפה.
כן, זה היה באמת, אתה יודע, ראינו את זה בא בסופו של דבר, ראינו את יובנטוס חוטפת רביעה ולא לא מתפלים יותר מדי, כן, על ההתפרקות, ואם אנחנו נחלק את המשחק הזה, אז אנחנו נחלק אותו מתוך ה-90 דקות, נוציא את ה-20 דקות האחרונות, תכף נרחיב עליהם, כי הם היו נהדרות עבור יובנטוס, אבל מי היה למגרש, זה בעצם תכלס הסיפור, אבל זה התחיל מאוד מאוד לא טוב עבור יובה, אני לא יודע למה מסימיליאנו אלגרי החליט לעלות את גאטי בהרכב פתאום, שוב, אתה יודע, הוא זורק שחקנים לפעמים פנימה כדי לנסות לראות השנות, כמו שהם רוגני במשחק נגד מכבי חיפה בסמי עופר, דברים לא תמיד עובדים ככה כשאתה לא מתרגל אותם ככה, ועם שלושה בלמים, ניסה לא הצליח כמובן, אבל ה-20 דקות האחרונות של יובנטוס אומרות אולי כמה באמת העתיד של יובה הוא דווקא לא רע בכלל. ראינו את מירטי, שאנחנו כבר מכירים, מירטי שחקן מצוין, את מתיאס סולה הארגנטינאי, שחקן כישרוני בטירוף.
מאוד, מאוד, מאוד.
ומגיע לו לשחק, ומעל כולם, אילינג ג'וניור, האנגלי של יובנטוס. עכשיו, יש לא מעט אוהדי יובנטוס, שהשמות האלה שהרגע אמרנו, לפחות אילינג ג'וניור, הם לא מכירים אותו.
בשפת המנג'ר זה ריג'נים.
זה ממש ככה, הם לא מכירים את השם הזה. אז ננסה פחות להכיר לאוהדי יובנטוס ובשאר לאנשי הליגה האיטלקית או בכלל. סמואל אילינג ג'וניור, הוא בן 19 בסך הכל, הוא משחק בקבוצה השנייה של יובה. הוא קבע 3 שערים כרגע בקבוצה השנייה, זו קבוצה שמשחק בסיריה צ'י, בליגה השלישית באיטליה, נקראת גם לגה פרו. הוא שחקן הרכב שם, משחק די באופן קבוע, עד עכשיו בסיריה א', הוא קיבל 5 דקות אצל מסימיליאנו אלגרי, אבל פתאום, נשלח לתוך האגף השמאלי של יובה במשחק הזה נגד דליסבון, בישל שער, היה נהדר, שחק 20 דקות נפלאות, באמת. ויופי של שחקן, ואולי עכשיו, כשכל מה שקוראים אלכסנדרו, ובכלל עם האגף השמאלי, נכון, יש שם את קוסטיץ' שהוא טוב, זה משהו אחר, אבל אולי הגיע הזמן לחשוב, ולהתחיל לשנות את הקו המחשבה. ולהתחיל לתת לצעירים שחק. במיוחד כשאין לך את פדריקו קיאזה שיחזור אולי בשבוע הבא או אולי לקראת המשחק נגד פריס סן ז'רמן, פוגבה שאנחנו גם לא מבינים איך השחקנים האלה יחזרו ברמת כושר, דימריה שפצוע עוד, ברמר שנראה מתי גם הוא יחזור.
אוקיי, אבל אני אשאל אותך ככה, אוקיי.
שאל אותי ככה.
נתת את ההזדמנות לאילינג, בסדר. לסולה, בסדר. מיראתי, בסדר. נתת להם צ'אנסים, והם גם טובים. אבל כמו שאמרת, זה עניין של שבועיים עד שלפחות 2 מבין דימריה, פוגבה וקיאזה, כבר על הדשא.
אז אוקיי, אז קיאזה לוקח את המקום באגף השמאלי קצת, למרות ששוב, אילינג הוא לא שחקן, נקרא לזה, התקפה קלאסי בסטייל של פדריקו קיאזה. הוא אמנם כן קיצוני שמאלי שיחק, וראינו אותו, וגם בקבוצה השנייה של יובה, הוא משחק אפילו בעוד עמדה אחת, אז אני כן הייתי נותן לו, אבל להתחיל להיכנס, אוקיי, עם דברים פחות עובדים, כי אז אני לא מאמין שהוא לשחק 90 דקות מההתחלה, נכון? כן. אז הנה יש לך מחליף שיכול לשנות, לעשות דברים. זה כבר נראה טוב, אלה חדשות טוב, אתה יודע, אולי ברמה ההרגשה של יובנטוס כרגע זאת זוועה. יובנטוס מעולם לא הפסידה 4 משחקים בשלב הבתים של ליגת האלופות. מעולם. וכמה עברנו? ויש לו משחק, היא עוד יכולה להפסיד אפילו 5.
סיכוי לא רע שהיא תפסיד.
כן, כשפריס סן ז'רמן תגיע אליה לטורינו. יובנטוס לא עוברת, לא מגיעה לשמינית פעם ראשונה מ-2013, מהכפור של אנטוניו קונטה.
יובנטוס סופגת 3 שערים במחצית הראשונה, לראשונה בתולדותיה בליגת האלופות.
מטורף, מטורף. אתה מבין כמה השיאים השליליים וכמה ההרגשה באמת לא טובה. אז אולי, אבל באמת 20 דקות האלה אומרות, אתה יודע, בוא נשנה משהו. אני לוקח אותך, אגב, לקבוצה שעשתה את השינוי הזה. אטלנטה. אטלנטה באה לכאן מול הפועל חיפה, ניצחה אותה, ואז הודחה מול קופנהגן. ובאמת, והתחילה את העונה זוועה באות העונה. באמת, נוראית, עם הפסדים. ב8 משחקים הם ניצחו אולי פעמיים, והיה להם איזה 5 הפסדים וטקו. באמת נוראית. וגספריני אמר, טוב, נמאס לי, לא עובד עם הרכב. העיף את כולם, עם חצי הרכב העיף, והכניס מלא שחקנים צעירים, שהתפתחו וגדלו וראינו למה. למה הם הצליחו להתפתח. אז אולי זה מה שמסיליאנו נגיד, צריך להתחיל לשנות קו מחשבה, כי אין לו הרבה זמן. הוא יהיה בתפקיד אולי עד המונדיאל, ואם זה לא ישתפר ולא יראה יותר טוב, הם ישנו, הם יחליפו מאמן שם, כדי לתת למאמן חדש להיכנס ולתרגל אולי דברים אחרים לקראת המשך.
אז זה קצת תמונת מצב על בית ח', הבית של יובנטוס, הבית הישראלי בליגת האלופות. אז פריס סן ז'רמן ובנפיקה עם 11 נקודות, בעצם יאבקו על המקום הראשון במחזור האחרון, הם לא ייפגשו אחת עם השנייה, פריס סן ז'רמן תגיע לטורינו למפגש מול יובנטוס, ובנפיקה תגיע לחיפה למשחק נגד מכבי חיפה.
שהבית הזה הוא בעצם
הבית
פתוח...
הבית הזה פתוח על שני מקומות, ראשון ושלישי, אלו שני המאבקים, שבעצם שניהם שווים המון, בוודאי עבור מכבי חיפה או עבור פריס ובנפיקה, יובנטוס, אתה שואל אותי, הכישלון הוא כבר שם, זאת אומרת, גם אם הם יתחו לליגה האירופית, שזה נחמד, וזה יפה, והם יאבקו על זכייה במפעל.
לא בטוח.
אבל בסדר, לפחות הצהרתית הם יאבקו, אבל הכישלון כבר קיים, הכישלון כבר מהדהד, הוא כבר קטם, ולכן יובנטוס במכה באמת מורלית מאוד מאוד קשה. חשוב להגיד, כרגע, בגלל שיש שוויון מוחלט במאזן בין יובנטוס למכבי חיפה, 3-3 בסיכום שני המשחקים, מה שקובע זה פרש השערים, כרגע הוא לטובת יובנטוס,
בגדול.
היא במינוס 3, מכבי חיפה במינוס 9, אז בוא נגיד כך, במקרה של שוויון נקודות, מכבי חיפה זקוקה לנס, היא צריכה לקוות שיובנטוס נפסיד.
אני לא רואה את זה קורה למכבי חיפה ברמת הפרש השערים, שמן הסתם זה מה שיוכרע.
נכון.
אבל מכבי חיפה תנסה לקחת איזושהי נקודה מבנפיקה, ואולי תקווה שפריס סן ז'רמן תעשה את העבודה עבורה בטורינו.
אכן. בואו נעבור לבית האיטלקי השני.
אתה יודע מה שנייה, כאילו חשוב לי בכל זאת עוד איזה מילה.
דבר.
כי אתה רואה ברשתות החברתיות באמת כל הזמן את האנטי אלגרי, אנטי אלגרי, אבל זה הרבה מעבר ללא עובד. נכון, הרחבנו על המקום הזה, הרחבנו על זה לא מעט פעמים, על העניין של יובנטוס, וגם על ההנהלה של אניאלי, וכל הרצף הזה שלא עובד, ובכלל בתקופה האחרונה, בימים האחרונים גם באיטליה מדווח על זה שאניאלי, ואולי עוד כמה אנשים מתוך ההנהלה אמורים לעמוד לדין בפרשת הרישום הכוזב. נזכיר, יש עוד כמה קבוצות שעומדות לדין על הדבר הזה. יש פרשה פשוט פשוט העלות שווי שחקנים כדי לאזן את הספרים קצת. זאת אומרת, מסו העברה של שחקן בשחקן, אבל אחד היה שווה ככה ואחד היה שווה ככה, ולכן הוא עבור כספים. משהו שלא לא חוקי לעשות, נקרא לזה כך. יובנטוס עלולה לשלם, וגם אולי ההנהלה שלה לשלם במקום שלהם, ברמת הרחקה יכול להיות. אבל זה עוד, אנחנו רחוקים מהדבר הזה. אחד האנשים אבל שכל מה מזכירים אותו ברשתות החברתיות כמי שצריך לחזור למועדון, זה אלסנדרו דל פיירו. כל הזמן ברשתות, תביאו אותו, תביאו אותו.
רגע, דל פיירו זה הוא שפגשתי אשתו בסופר, לא?
נכון.
אוקיי, רק מוודא, כן.
ואתה יודע, דל פיירו מן הסתם לא לצד כמאמן, אלא יותר לצד של להיות שם במועדון ולקחת החלטות מקצועיות. כי אחד הפרשנים הגדולים באיטליה זה אלסנדרו דל פיירו, ואנשים פשוט בולעים כל מה שהוא אומר, כי הוא מאוד מאוד מקצועי, נשמע מאוד מאוד טוב, לא יודע כמובן איך זה יתחבר אם הוא באמת יגיע להנהלה, אבל זה האיש שאולי יכול באמת להרים את יובל למקומות שהיא באמת מגיעה לה להיות. אז זה רעיון לעניאלי כמובן, זה עוד לא קורה בפועל, בינתיים הוא פרשן של סקאי ספורט, ובאמת אני אומר לך, דל פיירו זה בן אדם שכל מילה שלו בולעים. דוגמה, הוא יכול, באמת, הדוגמה עכשיו, איך האיטלקים מתייחסים אליו, יצא לי לראות את היורו האחרון עם כמה איטלקים, כן, את אחד המשחקים, לראות עם אנשי שגרירות איטליה, ואתה יודע, אז הוא לא עושה פליי ביי פליי, הוא לא הפרשן של 90 דקות, כאילו, של המשחק עצמו, אלא ביותר בפאנלים במחצית. ופתאום במחצית, אתה יודע, מדברים, אנשים מדברים, אוכלים איזשהו משהו, יש את הזמן ככה להתרענן, ואז דל פיירו מדבר, ושקט. הבית שקט, כולם מקשיבים. דל פיירו סיים לדבר, עבר לדבר סאקי, חוזרים לדבר, לאכול איזשהו משהו. שוב דל פיירו מדבר, שוב שקט. אתה מבין את כמה הם בולעים כל מילה שלו.
מדהים.
אז זה האהבה ככה באמת לאלסנדרו דל פיירו, והערכה המקצועית לו. אז אולי, אולי.
אבל מבחינת, כאילו, מקצועית לא כשחקן, כאיש צוות, יש לו מה לתרום?
אני חושב שכן. כי
על סמך
ראש מה? כדורגל, אתה שומע את מה שהוא אומר.
בסדר, הרבה אנשים נכון מדברים יפה על כדורגל.
מסכים איתך, פרשנות היא אבל אלה רעיונות, הרבה רעיונות שהוא נותן, שהוא תורם, שאולי באמת יכולים לשנות משהו. מעבר להיות בן אדם בתוך המועדון הזה, שאולי ישנה אותה גם ברמה קצת המנהיגותית. אז כך דוגמה את זלטן איבראימוביץ', נכון, הוא שחקן, אבל הוא לא משחק כמובן המון זמן.
לך את פאולו מלדיני.
ברור, ופאולו, כל החלטה בול פגיעה, תפו תפו תפו, ברוך השם בינתיים, כן? זה יכול
אבל זה לא ערובה, זה לא ערובה להצלחה.
אין ערובה, אין ערובה. אבל צריך לשנות, דניאל.
לא, ערובות יש רק בחדרה, זה נכון. טוב, בוא
נעבור... גם אותם את השיורידו.
בוא נעבור לבית היי.
בית היי.
חמש, הבית האיטלקי השני, שבו מילן חוגגת. סוף סוף.
יופי.
4-0 על דינמו זאגרב, רביעייה רביעית בחוץ אי פעם של מילן בליגת האלופות. האחרונה ב-2005.
אני אעזוב אותי.
מול פנר,
אבל הייתה עוד רביעייה, שנתנו רביעייה בליגת האלופות, ובסוף עפנו לקורוניה.
בחוץ?
לא.
לפני כן.
תחנו את ה-4-1 בבית, הפסדנו 4-0 בחוץ.
אז מה שקורה זה כך, בעקבות אותו 4-0, וההפסד של זלצבורג לצ'לסי, מילן בעצם עולה למקום השני עם 7 נקודות, נקודה מעל זלצבורג, ובשבוע הבא, קרב ישיר על המקום השני מול זלצבורג בסן סירו. הציפיות שלך ובכלל הסיכום שלך על הערב.
תראה, מספיק למילן טקו במשחק הזה כדי להפיל. אבל פיולי כבר תוכן לשחקנים בעיקר וגם תקשורתית, והאמת שזה די מחלחל, גם סנדרו טונאלי אמר את זה. אנחנו לא באים לשחק על טקו. אנחנו לא יודעים לשחק על טקו. אנחנו באים לנצח את המשחק. אנחנו רוצים לעלות, להבטיח ולעשות את זה כמו שצריך. האמת שהניצחון אתמול הוא באמת הצהרת כוונות לאיזשהו סוג של בגרות של מילן. 4-0 בחוץ, נכון, יריבה לא חזקה.
עדיין.
אבל עדיין זה לתת 4 שערים, ובאמת זה המשחק שהוא נקרא לזה כמעט ברמת המושלם עבור מילן. לא ספגה שער, תתרושנו שאמר על שער נקי.
ורשם בישול.
רשם בישול גם, והאמת שהוא גם בישל לדיאז, אם תרצה.
סליחה, נכון, הוא היה דיאז,
כן.
התבלבלתי בין
המשחק. ולאו, אני חושב שבעיקר גם המחמאות שוב הולכות לסטפנו פיולי פה, כי הוא ניהל סגל בצורה מושלמת. אחד, נתן בסוף השבוע בנגד מונזה, ללאו לנוח הרבה מאוד במשחק, טונאלי לא שיחק בכלל, ואלה היו שני השחקנים המרכזיים במשחק של אתמול. שנית, הצליח להכניס את מתאו גביה כמו שצריך לעניינים, למרות שהוא באמת חסר ביטחון היה בהתחלה והכל, וזה לא רק סתם משתלם. אתמול מתאו גביה נותן שער ראשון בחיים שלו, בקריירה במילן. ההתרגשות שלו הייתה מטורפת, באמת, זה מדהים. סוף המשחק הוא אומר, אני הבן אדם שראיתי את הגולים של מילן בסנסירו כשהייתי על הדשא כמביא כדורים. אני אוהד את הקבוצה הזאת, אני חלמתי על הרגע, אני דמיינתי אותו, ואני כל כך מתרגש, כי נכנסתי להיסטוריה של מילן בליגת האלופות, עם הגול הזה. וזה כיף לשמוע את הדבר הזה מבלם, ובאמת, עם כל הפציעות והרחקות, והרבה דברים שלא עבדו למילן, הצליחה להסתדר יפה מאוד גם ברמת ההגנה. האמת שהוא, גבי גם סיפר באמת, על מי שלקח אותו תחת כנפו, את סימון קייר. אתה יודע, סיפורים קטנים כאלה מתוך הדר הלבשה, שגבי מספר עד כמה הוא לקח אותו, אפילו מביא אותו, מזמין אותו הביתה הרבה פעמים, מלמד אותו, משקיע בו והכל. וזה כל כך מחמם את הלב לראות ששחקן שהוא לא שחקן בית של מילן, סימון קייר. באמת, עושה את הדברים האלה. שפו.
סימון קייר כבר הוכיח שהוא הרבה מעבר לכדורגלן.
לגמרי, באמת.
ממש.
והיופי של הקבוצה הזאת, שיש שם עוד כמה כאלה שחקנים. זאת אומרת, לא הרבה יודעים, אבל איבראימוביץ' לקח את לאהו תחת חסותו בהרבה מאוד מהמובנים. ז'ירו שם שנמצא ולוקח את זה ברמה המנהיגותית, והמאמן שפשוט נותן להם את הכל, ומלמעלה מצליח לכוון את כל המערכת הזאת. בינתיים זה נראה טוב. שוב, מילאן לא מועמדת לקחת את ליגת אלופות. באמת שלא, זה לא, לא המקום הזה, אבל כל התקדמות כזאת, והפעלה לשמינית גמר, עוד איזה אבן דרך באמת אולי לחזור לטופ מתישהו בשנים הקרובות.
אז כן, מילאן שומרת על שער נקי, 20 ביתות לשער, 10 למסגרת, בהחלט יפה.
כן.
מאוד מאוד נהניתי, שוב, אתה יודע, זה לא חדש, אבל רפאי לאהו זה...
איזה פריצה.
מה זה הדבר הזה? אתה יודע מה זה מזכיר לי?
היה לו גול של יוסיין בולט שם, בו, עם הריצה הזאת, מה זה?
כן, כן, לא, זה השוואה מוזרה, אבל הוא מזכיר לי, הדומיננטיות שלו מול החבר'ה של זאגר, אבל בכלל זה מול כל יריבה יהיה כך. זה כמו הדומיננטיות שהיה לווקמה, הליגת העל, זוכר שזה כאילו, לא, אבל זה כאילו משהו כזה שהוא פשוט בלתי עציר, עם שילוב של פיזיות ומהירות שהיא בלתי עצירה, ופשוט תענוג לראות את האיש הזה, ואם, כבר דיברנו על זה בפרק הקודם, אם מילאן מצליחה להאריך לו את החוזה, זה שפו עצום, ולפי מה שאתה טוען זה לא רחוק.
אני אגיד לך, אתמול, הרבה סרטונים אתמול היו ברשת של רפאי לאהו, באמת הולך לקהל וממש רוקד איתו ושר איתו, כאילו סימביוזה, משהו עוד מתחבר, עוד איזה שלב בתוך הפאזל, נכון שהוא כוכב על, אבל שזה ככה נכנס ללב של הקהל, של האוהדים, ושל לאהו מבין שמילאן גם מעפילה, תעפילו אולי לשלב הבא, אני חושב שזה... הוא ירצה להישאר בכל זאת, וגם שדרוג בו מסיבי לשכר שלו בסופו של דבר. נכון שהוא שחקן טופ, שחקן טופ, ריאל, ברצלונה, סיטי, כאלה קבוצות, שם, זה המקום שלו. אבל אין סיבה גם שהוא לא יצליח להביא את מילאן חזרה למקומות האלו.
בהחלט, בהחלט, זה הפרצוף של מילאן לשנים הקרובות, אני מאחל לך, ואם לא, לפחות תעשו עליו קופה נאה.
מילאן דקיטלארה?
כך שתיים אפילו.
כן.
רק השם שלו זה שתי מילים, אז אתה לא יכול...
שרץ דקיטלארה, אז בינתיים זה לא מתחבר, זה ממש לא נראה טוב. עבור הבלגי, אבל כל הזמן שהם מדברים איתי ברשתות, וכותבים למה הוא משחק, למה הוא פותח איתו, הנה עוד רכש לא טוב, השקיעו 30 מיליון בו. אני תמיד מזכיר את סנדרו טונאלי. עונה הראשונה הגיעה מברשה, היה לא טוב, אבל מה זה לא טוב? שום דבר לא התחבר, לא הצליח לתת פס, גליץ' כמו שצריך. והיום הוא המנהיג. זה 180 מעלות.
גם נראה יותר מעורב התקפית.
נכון, כי פיולי נותן לו, יש בן עשר קצת מאחורה, לך קדימה. הרבה יותר, אתמול בעצם הפנדל היה עליו, שהוא קיבל מז'ירו את העקב, ואם לא, לא עושים עליו עבירה, אז טונה לי גם בועט לשער, מפקיע או לא, אני לא יודע, אבל מגיע למצב טוב ועוד כמה מצבים. אז כן, זה נראה באמת, באמת טוב, וגם לדקיטלארה, בוא ניתן לו את הזמן, וזה גם כיף שאפשר לתת לו.
בדיוק, בדיוק. וחשוב להגיד שכל הקבוצה הזו, כל מילאן הזו, זה שחקנים שנתת להם זמן. אם זה תאו ולאהו וטונאלי, ושחקנים צעירים שגדלו יחד עם הקבוצה הזו, והיום הם באיזושהי נקודת סי ונקודת רתיחה, אז בדיוק, עכשיו אתה יכול לאפשר לעצמך לגדל את הדור הבא, שירש אותם אחרי שהם או ימחרו, או יהפכו לשחקנים ותיקים.
אני חושב שבעיקר מה שהשחקנים האלה, ליכולת מעבר לקדם אותם גם ברמה המקצועית, זה היכולת של הקבוצה ושל כל האנשים מסביבה, זה לגרום להם להאמין שהם מספיק טובים כדי לעשות את הדברים האלה. זה חלק מהעניין.
אז דיברנו על מלדיני, דיברנו על פיולי.
איברה, בטח.
איברה, אז בוא רגע נדבר, יש לנו עוד שתי איטלקיות שאמורות לשחק הערב.
נכון, אנחנו מקבלים
בעצם
יום רביעי.
בדיוק, כן. אז יש את הקבוצה הטובה בעולם, נפולי, שתארח את ריינג'רס במסגרת בית א', נפולי מפרקת את הבית, 4 ניצחונות, 4 משחקים, 12 נקודות, מאזן שערים 17-4,
תרף.
שזה באמת יותר מ-4 שערים למשחק, אז היא תארח את ריינג'רס, לה יש 0 נקודות ושער 1, עד כה, ובוא נגיד שזה עבור הסקוטים, זה חומרים ברחוב, מבוא לטרחה, אז למרות שהמשחק הזה לא כזה חשוב לנפולי, אבל היא רוצה להבטיח את המקום הראשון.
לא, זה חשוב, אתה רוצה מקום ראשון,
בדיוק, לגמרי. לא, אני אומר, הוא לא קריטי, אבל כנראה תנצח אותו, והיא תוכל להבטיח כמעט סופית את המקום הראשון. ובמקביל, אינטר נגד ויקטוריה פלזן בבית ג' זה משחק שאם אינטר מועדת בו, אוי ואבוי לה. וכי היא בעצם לא רוצה שברצלונה תצמד אליה, ברצלונה מול ביין מינכן למקביל, ככה שהסיכוי הוא נמוך, בוא נגיד,
לא רואה את אינטר,
בוא נגיד היקום בצד,
אינטר לא תאבד את זה,
בדיוק, הכל לטובת אינטר, כל התנאים מובילים לאינטר בשמינית,
זה כאילו אם אינטר היום מאבד את זה, זאת פשלת הפשלות,
מה זה פשלת הפשלות?
ואגב, אינטר היא יודעת לפשל, אותו משחק נגד PSV שהיא על המשחק על כלום מבחינת PSV לא ניצחה, היא יודעת לפשל, אבל הפעם נראה לי שזה לא, לא למקום הזה. אינטר מוכנה, מנטלית, אתה יודע, גם מה שהיא עשתה במשחק האחרון, נתן לה עוד איזה בוסט עם הניצחון על פיורנטינה בליגה. נראה לי שהפעם היא לא, אני חותם על זה שאינטר תעלה לשלב הבא, באמת.
כן, חשוב להגיד, שוב, גם היא עכשיו 3 נקודות מעל ברצלונה, מאזן בינינו לטובת אינטר, אינטר בשער אחד יותר, כך שאם יש 7 נקודות זה הולך עם אינטר.
לא, היא גם ניצחה אותה וטקו.
אני אומר, יש לה שער אחד יותר. מאזן הפנימי. לא, מאזן הפנימי. לשער אחד יותר, 3-3 ו-1-0, אז זה לטובת אינטר. באמת, באמת, שיהיה מאוד מאוד קשה לפשל, במיוחד כשעכשיו ברסה נגד ביירן, וברסה ראינו אותה בליגת האלופות, זה עדיין, פשוט לא זה עדיין, אז אינטר אמורה להיות בשמינית, ולצייר אותנו בכבוד, מנה, תשמע, יפה, 3 מ-4 אמורות להיות בשמינית, בסדר גמור.
זה לא רע, כן. זה
בוא ממש... נגיד, זה היה המינימום שציפינו לו.
נאפולי זאת הפתעה מאוד מאוד גדולה בתוך הבית הזה. תשמע, בוא נאמר את האמת, בוא נסתכל על כל הבתים,
אוקיי,
חוץ
קדימה.
חוץ מיובה, שזה בית סביר עבורה.
יובה הייתה אמורה לעלות.
אמורה לעלות. נאפולי זה בית בית מוות.
למרות שבו למטיבי לכת, בנפיקה ידוע שהיא קבוצה...
בנפיקה לא הייתה כל כך הרבה פעמים בשמינית, זה בסך הכל פעם רביעית שלה.
אבל עונה שעברה היא הייתה.
נכון.
הייתה נהדרת.
נכון.
וידענו שהמאבק יהיה בינה לבין יובה. זה לא יהיה מאבק בין יובה לפריז, זה יהיה מאבק בין יובה לבנפיקה, ושם יובה כשלה לחלוטין. כן, כן. בית הבא.
מילה עוד על אינטר, כי אני פשוט בכוונה לוקח את זה קצת אולי גם לליגה, בכל כך. זאת. אתה רואה שמשהו שם מתחיל כן קצת להיות טוב, ושוב אני מזכיר, בלי ברוזוביץ' שעדיין לא חוזר, הערב למשחק גם רומולו לוקאקו אמור לחזור לסגל, לא יפתח, זה יהיה את זקו ולאוטרו לדעתי, בסופו של דבר, כך לפי לפחות הגזטה דלו ספורט, ולאוטרו מרטינס, בוא, האיש מפחיד.
האיש בכושר, פחד מוות.
ממש.
פחד מוות. קצת על המספרים שלו. כן. הוא עם בעצם 4 שערים ו-2 בישולים בשלושת המשחקים האחרונים, מדהים. כל המסגרות. האיש חוזר לקצב שלו, נראה, אגב, חשוב להגיד, לאוטרו, ומה שמאפיין מאוד מאוד את לאוטרו, וראינו את זה כמעט בכל עונה שלו, זה שהוא נכנס לקצב מטורף, יש לו ברייק, ואז הוא חוזר אותם לקצב המטורף שלו, הוא לא מוצא...
היה כבר ברייק אבל.
זהו, עכשיו הוא סיים את הברייק, הוא עכשיו בעצם כובש בשני משחקי הליגה האחרונים, אחרי בצורת של 5 משחקים, והוא חוזר, לאוטרו חוזר, ואם הוא יישאר בקצב הזה עד המונדיאל, חדשות מעולות לארגנטינה.
כן, ובאמת הניצחון על פיורנטינה היה כל כך דרמטי, פגדו שפוגע במיקיטריאן בסוף ונכנס, והם סופגים שוב שערים, זה כן. פה איפשהו אינטר צריכה לתת את הדעת על העניין הזה, היא סופגת גולים, גם מברצלונה וזהו, אוקיי, פה מלוונדובסקי חטף את השערים, אבל מפיורנטינה לחטוף 3 שערים זה הרבה מדי, ואתה יודע, קפיצת מדרגה תהיה עבור אינטר אם תעלה לשמינית הגמר, בעיקר ברמה של המוניטין שלה, כי מבית עם ביירן מינכן וברצלונה, זה
גדול.
בית מאוד מאוד קשה, אז לעלות מבחינתה זה בהחלט משהו יפה מאוד. אז זו אינטר.
טוב, יאללה, אז בוא נלך לארץ המגף.
אגב, אינטר מפחידה אותי, בונה במאבק האליפות, אני חייב לומר.
כן?
כן,
כן.
כן, מרגיש שכאילו מתחיל לחזור שם.
אתה רוצה לפתוח איתה? בוא נדבר על אינטר, כבר אנחנו כבר במומנדו.
זהו, רגע. כן. אבל אתה לא רוצה לשמוע משהו קודם?
יש לך משהו להשמיע לי?
יש לי משהו להשמיע לך.
יאללה.
אז הנה.
תן לי בראש.
Ecco Brahimino, ecco Brahimino, è andato Brahim, è andato Brahim, è andato Brahim, tiro, gol! Ancora Brahimone, Brahimone di Azzone, assist di Tatarusanu, Tatarusanu per Diaz, come miglior per Leao.
Osimhen prova a girare alle spalle di Smalling che la buca, Osimhen! L'uragano Victor!
C'era l'Inter, ultima occasione, Dzeko, manda nello spazio Barella, Barella in area di rigore, palla per Gosens, gol! Gol!
Se mi vai, se mi vai, se mi
טוב, 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 הרדיו, תודה רבה. יפה מאוד.
כן, ברקע זה אלבה, קוראים לו בחור. אלבה עם ג'ירה וולטה, בחור צעיר בן 21 מברשה. זה מה שעושה ככה איזה חצי ראפ יפה, ככה נחמד. אחלה מוזיקה.
טוב, אז אוקיי. אז בעצם הטרפת המשמעותית ששמענו בסוף הייתה מאותו מותחן פסיכי בין אינטר לפיורנטינה, 4-3 לנרזורי. תקשיב, חתכת מותחן.
כן, כן.
איזה משחק.
היה משחק.
דיבר, נכון, סופגת, אבל איזה ניצחון, תשמע, חבל על הזמן.
זה עוד ניצחון, אגב, שאינטר עושה בדקות אחרונות, זה לא, לא פעם ראשונה, העונה הזאת, ובכלל, לאינטר יש את האופי הזה. לנצח ברגעים אחרונים עם הגול של מיקיטריאן. אגב, כי אז למה הניצחון הזה הוא עוד גדול? מכיוון שאינטר גם ספגה את ה-3-3 בדקה 90 יוביץ' מפיורנטינה. זאת אומרת, זה כבר היה בדקה 90, אז כאילו, לך תרים את עצמך שוב, אבל לפיורנטינה עשתה כמה טעות בהגנה שלה. אנחנו רואים שהעונה הזאת היא לא, וינצ'נזו איטליאנו לא באמת מצליח לעשות עונה אירופית טובה גם, לצד עונה טובה בליגה. זה קצת בעיה עבורה, אבל אינטר, אני אומר לך שוב, מפחידה אותי, כי זהו. אינטר... מה היא רחוקה? היא רחוקה של 3 נקודות ממקום רביעי?
בדיוק, אז דיברנו על זה בפרק הקודם, היה לנו איזו אי הסכמה קטנה, אתה טענת שהיא חוזרת ובגדול, אני אמרתי, לא יודע אם אפשר להגיד שהיא חוזרת.
בגדול, לא יודע, אבל היא חוזרת.
לא, אבל...
5 משחקים בלי הפסד, ניצחונות על ברצלונה.
בדיוק.
ניצחונות, בוא.
עכשיו, אחרי הניצחון הזה, השתכנעתי.
אוקיי.
עכשיו השתכנעתי, כי היא באמת חוזרת, אבל יש בעיה, תקשיב, אמנם נכון, היא 3 נקודות ממקום שלישי,
והיא 8.
והיא הקבוצה היחידה, חוץ משתי המוליכות, עם 3 ניצחונות רצופים ומעלה, ועדיין היא מקום שביעי.
כן, אבל אני מוציא קצת את אודינזה, למרות הפתיחה המטורפת שלה.
בסדר, אודינזה כבר, אנחנו רואים, כבר הצניחה החלה.
בוא נאמר את האמת, יריבות ישירות כרגע על האליפות, אגב, כרגע, לא כללי עונה, בזה, מחשבות, כרגע יריבות ישירות לאליפות, זו נפולי ומילן. לא יודע אם להגיד לאציו. לאציו לא באמת במאבק אליפות.
אוקיי.
למרות...
למרות מה שיהיה אחר המחזור הזה.
תכף נגיע אליה גם. זה לא רק המחזור הזה, זה תקופה. נפולי ומילן זה היריבות שלה. ואני חושב שברמת סגל, ברמת כדורגל, היא שווה להן. היא שווה להן לגמרי. ולמרות מה שנפולי עשו לאינטר, למרות כל הדברים האלה והכל. מה שכן, לאינטר תכף יש איזשהו לוז משחקים לא כל כך פשוט, אם אני לא טועה, נכנס שוב, יובנטוס יש לה בטוח עוד לפגוש, צריכה לשחק מול ביירן מינכן כמובן בליגת האלופות עוד, יש לה את סמפדוריה, שזה קרב תחתית סמפדוריה, לדעתי תנצח את המשחק הזה, סטנקוביץ', ויש לה את ביירן, ואז יובה, בולוניה, ועוד לפני הפגרה את אטלנטה, ו... נפולי זה רק בצד השני כבר, אחרי הפגרה.
קצת על המשחק, לא הסברנו בדיוק מה בדיוק הלך שם, אז אינטר מובילה כבר בשני שערים, פיורנטינה חוזרת ל-2-2, לאוטרו מעלה ל-3-2, יוביץ' משווה בדקה 90, והנריק מחיטריאן עם שער הבכורה, אפשר להגיד די הזוי שלו, מאוד מזליקי,
ממש.
מנצח את המשחק בדקה 95, ואינטר עם 3 נקודות מאוד 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 חשובות, בייחוד כשרוב יריבותיה בצמרת מנצחות, בטח המשמעותיות שבהן דיברת מילן ונפולי, ותקשיב, דיברנו על האוטרו, על זה שהוא חוזר לקצב, יש לו כבר 6 שערי ליגה עונה, 4 שערים 2 בישולים בשלושת המשחקים האחרונים, אבל מי שנמצא בכלל בעונצי, זה ניקולו ברלה.
כן, ולמרות ששוב, המשחק הזה, אומנם הוא נתן גול, ואחרי זה קצת איפשהו, קצת טיפה נרדם, נקרא לזה כך, אבל השחקן הזה העלה את עצמו בעוד מדרגה בעונה הזאת, וזה קרדיט גם לסימון אינזאגי, וכמובן לברלה עצמו. מגה שחקן, שכל פעם שאינטר מצליחה, וכל תחילת עונה שאינטר מצליחה, להשאיר אותו אצלה, זו הצלחה, באמת. הוא שחקן כל כך טוב, כל כך איכותי, עם כל כך הרבה... איך נקרא לזה? בוא, זה כאילו האוסקר גלוך, פשוט של אינטר.
שנשאר הרבה זמן ולא יצא לאירופה.
כן, בדיוק, אבל אוסקר, אתה יודע, רק סיים את הנוער, את ברלה, אנחנו רואים כבר כמה עונות. כל כך הרבה כישרון, וכשהוא במשחק C, הוא השחקן הכי טוב של אינטר.
כוכב כדורגל, ללא צל של ספק, הוא כבר שובר את שיא הכיבושים שלו בעונה. אנחנו במחזור, איזה מחזור? אנחנו כבר 11 מחזורים. 11 מחזורים, יש לו כבר 4 שערים, הוא שובר את השיא שלו, והוא נוסיף לזה 5 בישולים. הוא מעורב ב9 שערים, ב-11 מחזורים. אני מזכיר, מדובר בקשר מרכז שדה.
ואני מזכיר, מדובר בבן אדם שלא ישן בלילה, יש לו 3 ילדים קטנים.
אשכרה.
בן 25!
זה אלוף.
שלושה ילדים קטנים, אבל מה עוד משותף לניקולו ברלה ולי?
נו.
שנינו נולדנו בשבעה בפברואר.
וואלה.
גם הוא וגם אני, מזלי דלי. אבל לי
אין שלושה ילדים.
אתה גם דלי?
כן, כן, 11 בפברואר.
11 בפברואר, מה אתה? טוב, נחגוג ביחד.
כן, כן. וואלה, נעשה פה פרק חגיגי עוד נעד. יפה, טוב, אז אינטר, שפו לאינטר, ויש מצב שעד סוף הערב הזה נגיד לה עוד שפו אחד גדול, כי יש מצב שמבטיחה שמינית גמר ליגת אלופות, ובוא נעבור למשחק ה...
לא סתם שמינית גמר, זה שמינית גמר במחזור חמש.
נכון.
יש עוד מחזור.
נכון. בוא נעבור אתה יודע, למשחק הגדול של המחזור הזה, נאפולי נגד רומא. ונאפולי עושה את זה, לא משנה באיזה מגרש, לא משנה היריבה, היא תתאים את עצמה, והיא בסוף תמצא לנצח את המשחק הזה, בין אם זה בשיניים, ובין אם זה עם כל הטלפיים, 1-0, שער אדיר של ויקטור אוסימן, הנפלא יש לציית שמגיע בכושר, שבאמת נמצא בכושר פנטסטי.
אתה זוכר שהוא כאילו, רק שני משחקים האחרונים, הוא בכלל נכנס מחליף וכבש, אז אתה מבין עד כמה זה עוד יותר גדול.
הוא ממש בזון, וכל כך כיף לראות אותו. ואתה יודע, ויש לו צוות מסייע שכל אחד שם בסיאו, ונאפולי עושה את זה גם מול רומא, גם מול מוריניו, שעשה הכל כדי להקשות, ופשוט לא הצליח.
להקשות, בלם קצת חנה אוטובוס, בוא נאמר את האמת, נאפולי עם 11 ניצחונות רצופים שלה כבר, פעם אחרונה שהיא עשתה את זה, מרדונה היה על הדשא. אז תבין עד כמה זה באמת גדול.
וואו,
בדיוק.
וואו, וואו.
באמת מפלצת אמיתית, נאפולי עם איך שהיא נראית, עושה דברים מטורפים, וכל כך כיף לראות אותה גם משחקת. המשחק הזה הוא לא היה כדורגל גדול, הוא היה נאפולי ששולטת לגמרי במגרש הזה, לאורך כל המשחק, רומא ניסתה לצאת למתפרצות, זה לא עבד לה להקות. רומא, אתה יודע, לא באת פעם אחת למסגרת, במהלך כל המשחק, אז זה גם אומר איזשהו משהו. ונאפולי צריכה לפחות לשמור על שער נקי, לא ספגה, 1-0 קטן, גדול מבחינתה, 29 נקודות אחרי 11 מחזורים, אני לא חושב שהיא חלמה אפילו על פתיחת עונה כזאת חולנית, ועכשיו באלופות היום, אולי נהיה קצת זמן לרוטציות של המאמן של ספלטי, אנגיסה לא כל כך בריא, בוא נראה עם חוויץ' גם מפתח, למרות שבאלופות כולם רוצים לשפר מאזנים, אז
כן.
נראה לי שכן בסופו של דבר הוא כן נשחק, אבל אתה יודע, חוויץ' הזה שחקן שלא מסיים כמעט 90 דקות, מתוך 11 מחזורים, בשבעה הוא יצא החוצה.
אשכרה.
כן, הוא לא שחקן שמסיים 90 דקות, הוא יצא כל הזמן.
מעניין.
וזה אגב, יכול להיות שזו הרוטציה הנכונה כרגע כלפיו.
יכול להיות, ותשמע, זה גם שחקן שבסוף עונה ראשונה שלו בליגה טופ 5.
כן.
הוא היה בליגה הגיאורגית בעונה שעברה.
נכון, קראתי רעיון עם אבא שלו.
נו.
והוא מספר עד כמה הילד כאילו חי בחלום, עד כמה זה טרפת מבחינתו, ועד כמה הסיפור, מה שקורה באצטדיון, אתה יודע, הוא אומר, אבא, אנחנו מגיאורגיה, ובאצטדיון של מרדונה, 60,000 איש קוראים את שם המשפחה שלנו, את השם שלו, של חוויצ'ה. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? תנסו להיכנס לבן אדם שהגיע מגיאורגיה. כמה שחקנים גיאורגים אדירים יש באמת שפרצו. ובתוך האצטדיון הזה, כל שבוע את השם שלו צורכים מחדש בתוך היציעים. אז זה החלום המטורף שלו, של חוויצ'ה קבר הצחליה.
איזה איש, תשמע, הסמל שלנו. הוא כבר מהקיץ.
לא, הוא האיש שלנו פה, בטח.
הוא הסמל.
אהוב הפודקאסט, חוויצ'ה.
אחלה חוויצ'ה. טוב, נראה מה הוא ייתן הערב מול ריינג'רס.
חוויצ'ה,
כבר הצחליה. יפה, אוקיי. צריך להזכיר לנו מדי פעם, לרענן את החומר, כן, זה חשוב. עוד נקודה, אתה רוצה אולי משהו על רומא?
כן, אני חושב שזה עוד משחק שמסמל כמה רומא היא נטו במאבק אולי לליגת האלופות, לא באמת קרובה לעשות משהו יותר בעונה הזאת.
כואב לי הלב.
ואני אומר את האמת, זה המקום שלה. אם תשיג מקום 4, הצלחה, יותר מזה זה יהיה משהו כביר, אבל היא מפשלת ברגעים האלו רומא, זאת אומרת, לא יודע, גם המשחקים נגד בטיס וחוסר היציבות הזאת, אז נכון, החלוץ המוביל שלה לא נמצא בכושר, פציעה לדיבלה, יש כאילו נסיבות חצי מקלות, נקרא לזה כך, אבל אתה יודע, אחד האנשים שפחות לא ישים לב, זה רוי פטריסיו, כל פעם שבועטים לו לשער זה גול, הוא לא נותן כלום עדיין לרומא. אז אולי הגיע הזמן לשים את הסרבי שלהם בשער. אולי לעשות לשנות משהו, כי זה לא עובד. היום, מחר, הם אומרים לשחק נגד הלסינקי, בפינלנד, בליגה האירופית. אני חושב שמשהו שם צריך קצת להתחיל לזוז. כי אוטוטו, אתה יודע, יש ורונה בחוץ. נקרא לזה, אוקיי, תצליחו לעבור את זה, ואז נגד לודו גורץ בבית, אז דרבי. דלציו.
בדיוק, ובעצם מי שעוברת אותה במחזור הזה, רומא מאבדת גובה, יורדת למקום החמישי, ומי שעוברת אותה, זו לציו, שהיא עוברת, לא עוברת רק את רומא, היא עוברת גם את הקבוצה שהיא מנצחת, את אטלנטה, אותה אטלנטה שהחמנו לה מאוד מאוד במחזור בפרק הקודם, רושמת הפסד בכורה בליגה, וזה קורה מול לציו של מאוריציו סארי. תשמע, תשמע, אתה תגיד לי שאתה לא מופתע, אני כן מופתע.
לא, אני אגיד לך ממה אני מופתע. אני מופתע מההגנה. זאת אומרת, סארי בול הוא משחק התקפי, זוכר את נאפולי, הם כובשים 4, מקבלים 2. זה היה משחק התקפי, שוטף, מריב, טיקי טקה, מדהים.
תשוב להגיד, 2-0 של לציו לאטלנטה.
2-0, נכון. פה, זה לא רק משחק התקפה מדהים, זה גם משחק הגנה מדהים. הם 6 משחקים לא ספגו גול. גול, 6 משחקים בליגה לא ספגו גול. זה חדש מאוד אצל לציו ואצל סארי עד כדי כך. זה הצלחה אדירה, אדירה, אדירה.
אגב, אתה יודע מתי פעם אחרונה היא שמרה על 6 שערים נקיים ברציפות?
אני יודע.
אתה יודע?
כן.
נו.
1998.
יפה מאוד.
המאמן על הקווים, סוון גורן אריקסון.
האגדי.
לגמרי. זה באמת משהו מאוד מאוד גדול. השיא שלהם, אגב, הוא 7 משחקים. זאת אומרת, נגד סלרניטאנה, הם יכולים להשוות אותו ולהסתכל על זה הלאה. אבל בואו נלך לחלק ההתקפי. גם, זה פצצה. כי לציו, רק נאפולי ומילן, השתיים מעליה, כבשו יותר ממנה. לציו ספגה, כבשה 23 שערים ב-11 משחקים. ממוצע של 2 שערים פלוס למשחק.
אבל, וכמו ההגנה הטובה בליגה.
כן.
23-5.
נכון.
זה באמת. וואלה, אקרמן. מרשים מאוד.
מאוד מרשים ללציו.
ומה עוד יותר מרשים?
דבר.
את הניצחון הזה היא עושה בלי מובילה.
בלי צ'ירו, וכנראה שהיא תהיה קצת חצי תקופה בלי צ'ירו.
כן.
יכול להיות שזה עד המונדיאל.
המוציא לפועל ביפר העיקרי שלה.
הדבר היפה במשחק הזה היה שסארי פשוט שם את פדרו כ9 מזויף, וזה עבד. ואז פיליפה אנדרסון פתאום נכנס לעמדה הזאת של חלוץ, גם חצי מזויף, בוא נאמר את האמת. וזה עבד, לנצח בברגמו. פיליפ אנדרסון.
שחקן מרגש, אה? שחקן הטוב בעולם שלא יודע שהוא הטוב בעולם.
אתה יודע שיש לי חולצה של לציו עם פיליפ אנדרסון?
כן?
ממש, בבית, חולצה, כן. חולצה מהחולצת הרטרו שלהם, עם הנשר שהם עשו לפני כמה שנים, פשוט אמרתי, זה כל כך יפה, אני חייב להביא את זה. אז יש לי חולצה של לציו.
אני מת עליו, אני מת עליו.
פיליפה? בטח.
אחלה ששחקן. אז כן, אימובי לשישה שערים, 3 בישולים ב10 משחקים שלו, העונה, באמת, השחקן של לציו, והיא עושה את זה בלעדיו, וזו באמת הצוג, זו הצהרת כוונות, זה מן הסתם מראה לנו שלציו היא מעבר לחלוץ הזה, ששחקן ענק, אין צל של ספק. אבל באמת, שפו גדול גדול למאוריציו סארי, בוודאי שאתה מנחיל הפסד בחורה לקבוצה כל כך טובה כמו אטלנטה העונה.
נכון, כן. סיפור מאוריציו סארי?
תן לי.
לפני שבועיים כמעט התפטר.
וואלה.
ממש.
למה?
סוף משחק, הוא מנצח, הוא בא לתקשורת, אומר, זהו, חבר'ה, אם אתם לא מסוגלים, אני מדבר להנהלה שלו, אומר ככה בתקשורת, אם לא מסדרים פה את המגרש, אני לא יכול, זה לא יכול לתת את הכדורגל שלי. המגרש באולימפיקו, פשוט היה במצב ממש לא טוב.
מה, לא היה מאפרות? מה היה חסר לו?
לא היה טוב, המגרש לא טוב, הרבה בורות וכאלה. הוא אומר, אני, הקבוצה שלי נותנת 700 פסים כל משחק. זה מה שאני דורש מהקבוצה שלי. אם המגרש לא יכול לעשות, אני לא יכול את הכדורגל שלי, כנראה שבשבוע הבא הם יצטרכו לחפש מאמן אחר. ככה, מאוריציו סארי בתקשורת, שהוא מנצח. זה גדול האיש הזה.
זה סארי.
גדול האיש הזה. כמובן, מה קרה? לוטיטו התחיל להשתגע, כולם התחילו להשתגע, וקצת סידרו את המגרש, את הסטדיו אולימפיקו. זה לא כמו פה שהם צריכים לעשות שיזרו החורף, זה שם מתקנים תוך כדי גם כן. אבל זה מדהים, אין, האיש, כן, אני הולך, אתם תצטרכו לחפש מאמן אחר, אני הולך, אני לא יכול. זה הכדורגל שלי, ככה אני משחק. ובאמת, לציו, גם הדבר הגדול זה, בוא נסתכל רגע על מה לציו הביאה בקיץ. מה היא עשתה? הרי היא לא עשתה כלום שינויים ברמת סגל שלה. מעניין אותי שוב לראות. טרנספר, הנה, בא, הביאו את מרקוס אנטוניו, אתה לא אומר איזשהו משהו גדול, זקני, וזה שחקנים שכאילו, מה שנקרא, מהשאלות, הביאו את אלסיו רומניולי, שזה באמת הצלחה נהדרת, ואת פרובדל השוער, שגם הוא הצלחה נהדרת, ואתה אומר, לא פה איזשהו משהו ענקי, לא ענקי, ועובד?
לא, אני זוכר, דיברנו על לציו בקיץ, על חלון העברות שלה, אני זוכר את עצמי מסתכל, ואומר, אני לא צופה בשורה,
לא
צופה בשורה בקבוצה הזו, וזה נראה לגמרי הפוך, כרגיל, חוסר המושג מכה בפעם ה... 17 העונה, אז יפה, שפו ללציו, מקום שלישי, 24 נקודות, 2 נקודות ממילאן השנייה, ו-5 נקודות מנפולי הבלתי נגמרת, שבה עם 29 נקודות הוא במקום הראשון, ובואו נדבר באמת על הקבוצה שבמקום השני, על מילאן, שכבר הזכרנו אותה בהקשר של רביעה וליגת אלופות, אז בואו ניתן רביעה וליגה איטלקית, בדרבי של ברלוסקוני.
בדרבי של ברלוסקוני, כן, אין פה יותר מדי מה להרחיב באמת, מילאן כבר... חפרנו על העניין שלה באמת בליגת אלופות, 3 ניצחונות רצופים, 4-0, שמרה על שער נקי גם במשחק הזה, אז פתאום עוד משחק שאתה שומר על שער נקי, נקרא לזה כך, לא, סליחה, איזה שער נקי, סליחה, חטפת
כל,
מה אני מדבר? כן, זהו, מה,
איפה אני חייב? שער יפה חטפת.
מה זה, מירנוקיה? פי, זה כל הוא נתן השחקן הזה. אבל בעיקר לדעתי הדבר החיובי במשחק הזה, זה דיבו קוריגי ובראים דיאז, בראים דיאז ענק.
ענק.
שני שערים אדירים שלו.
שער ראשון מדהים.
נכון.
מדהים.
תת הראשון נותן לו כדור ארוך, הוא חצי מגרש הולך, נותן גול. ובראים מוכיח שבאמת המקום שלו, המספר 10 שלו על הגב, הוא וואלה, מגיע לך, הרווחת אותו ביושר. ועוד מישהו שהרווחנו זה דיבו קוריגי, סוף סוף שער ראשון, מעבר כמובן לבישול השער השני של דיאז. אז מילאן הרוויחה פה עוד שחקנים לתוך הרוטציה, שפו אחד גדול, שוב, סטפנו פיולי, אתה גאון.
שער גדול, חשוב להגיד, של דיבו קוריגי, פצצה לחיבורי. פצצה לחיבורים, ואתה יודע, גם רפאל לאר נותן את המנה היומית, הוא כבר עם 5-5.
כן.
5-5, תקשיבו, בכיוון חזק לדאבל דאבל.
לא, הוא יגיע לזה, רפאל לאר הוא צריך להמשיך, אף אחד לא יכול לעצור אותו בכלל.
תשמע, הוא במונדיאל מאוד מאוד מעניין אותי. איך הוא יהיה?
זה נורא תלוי עם המאמן שלו, ייתן לו לשחק כמו שמשחק במילאן.
אוקיי, אין תסריט שהוא לא פותח. שחקן 11.
לא יודע. לא יודע, אני לא זוכר את הרכב של פורטוגל בגדול, הוא אמור לפתוח שם, כן?
אני לא חושב שיש מישהו שיכול להתחרות איתו שם על כנף שמאל. אם אני זוכר נכון את הסגל, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להתחרות איתו. תשמע, המונדיאל הזה, דיברנו על זה בפרק הקודם, עשינו כבר דיון על זה, ואני עדיין, אני לא מצליח להבין למה לא לחתום על חוזה חדש במילאן לפני המונדיאל, שמאוד מאוד רוצה את זה מן הסתם, זה האינטרס שלה.
את העניינים של סעיפים לפעמים, עניינים של דברים אחרים שיכולים להיות.
יכול להיות, יכול להיות.
סתם דוגמה, בוא ניכנס למה שהיה במשחק, רפאל ליאו, אתה אומר? רפאל ליאו?
ליאו.
תראה, הוא לא פותח כל משחק, בוא נאמר את האמת. הוא לא שחקן תמיד הרכב שם. רגע, נכנסתי בכלל לקבוצה הצעירה שלהם.
מן הסתם הוא לא יפתח בהרכב, כן? יפה.
איך הגעתי לזה פתאום, גדול. סליחה, אתה יודע מה נכנסתי לקבוצה? אתה יודע איזה קבוצה נכנסתי שלהם?
איזה?
לקבוצת אנשים.
קבוצת אנשים?
של פורטוגל. גדול, פתאום אומרים, מה זה השמות האלה? לא, איפה זה פתאום? כי פשוט זה מעניין אותי, לקחת פה איזשהו משהו, וזו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, איפה הוא ישחק בהרכב? כי בפורטוגל יש כמות כישרון חולנית, והשאלה גם מה קורה עם קריסטיאנו רונלדו שם, אתה מבין?
כן, זה באמת שאלה, אבל הוא בחר שכבר לא להיות איתנו בליגה האיטלקית, אז אנחנו פחות נתייחס.
נכון, אבל קריסטיאנו רונלדו תופס עמדה, ואני לא רואה את המאמן שלו נותן לו לפתוח. במונדיאל עוד, במיוחד.
יש פורטוגל כמובן יחד עם גאנה, אורוגוואי ודרום קוריאה בבית, בית שהפורטוגל אמורה לעלות ממנו, תיאבק עם אורוגוואי, אבל גם אורוגוואי, אני בספק אם תצליח לעצור את הפורטוגלים. רפאל לאו יש לו צ'אנס, מה שנקרא זה ה-time to shine.
רפאלינו.
כן, יש לנו הרכב?
מה, יש לנו? כן, אתה רוצה? אני אתן לך את המשחק האחרון.
קדימה.
ניצחו 4-0 את צ'כיה, לא משחק האחרון, משחק האחרון היה נגד ספרד האמת, בחוץ, שהם הפסידו. רפאל ליאו לא היה בהרכב. דיוגו ז'וטה משחק שם בצד הזה, אתה מבין?
טוב, הוא לא שחקן אגף, אז כנראה שזה לא בדיוק התפקוד שלו.
כי הוא משחק, כי פרננדו שנטוש משחק עם קריסטיאנו רונלדו בעצם כחלוץ שפיץ, מאחוריו יש את ברונו פרננדש הנהדר, ברנרדו סילבה ודיוגו ז'וטה, אני יכול להבין. אבל רפאל לאו לגמרי מחליף. לגמרי מחליף.
אני חייתי צריך יותר כיף.
יכול להיות.
לא, גם ז'וטה לא יהיה במונדיאל. חשוב לציין. חשוב, פרט שולי. אז רפאל לאו הולך לפתוח. אני מבטיח לך, וזה לא
כל כך קל.
כן, למה לא דיברנו על זה קודם?
נכון.
טוב, יפה. בוא נדבר על משחק נוסף, עוד רביעייה, שאומנם הייתה כבר מזמן, אבל לפחות שווה יזכור, יובה מפרקת את אמפולי 4-0. שחקנים שלא כובשים הרבה נתנו גולים. מויזה קן, מקני, צמד של רביו, אגב, השני שלו העונה, מכבי חיפה ואמפולי. חטפו מנחת רגלו. אגב,
הופך להיות שחקן המרכזי של מסימיליאנו אלגרי.
אגב, כל הקריירה היה לו צמד אחד. זה היה ב-2015, במדי פסאז'. העונה כבר יש לו שניים, מכבי חיפה ואמפולי ספגו את השערים האלו. אז יובה משיגה 3 נקודות, 4 שערים. עדיין, מקום שמיני, סך הכל 19 נקודות רחוקה. מהטופ 4, 5 נקודות, זה עדיין מאוד מאוד רחוק.
אני שוב אומר, פוגבה וקיאזה הם שחקנים אדירים בתוך הליגה האיטלקית במיוחד. כשהם יחזרו, זה יכול להיראות הרבה יותר טוב.
זה, כן, זה בטוח. וכמו שאמרנו, כשזה יקרה, זה כנראה כי אחרי המונדיאל, לכן אני לא שיא אופטימי עבור יובנטוס. אתה רוצה רגע לדבר על המחזור הבא, או בוא ניתן לנו את התוצאות מהמחזור האחרון, ואתה תעצור אותי, בסדר? יאללה. אז ססוולו גוברת 2-1 על ורונה. ממשיך. קרמונזה, סמפדוריה 1-0.
עצור!
וסמפדוריה, כן.
עצור. קרמונזה ממשיכה לתת לאלוויני, למאמן של הקרדיט, למרות כל ההפסדים האלה, הם עוד לא ניצחו אפילו פעם אחת, העונה 4 נקודות, אבל סמפדוריה, ניצחון ראשון בליגה, לדיאן סטנקוביץ', מזל טוב,
ברכות,
סמפדוריה,
מזל טוב.
כן, ניצח גם בגביע, ועכשיו יכול לעשות גם חיים קשים לאקסיט שלו, לאינטר. במשחק הבא.
רומא נאפולי אמרנו 1-0 נאפולי, לאציו 2-0 על אטלנטה, בולוניה גוברת 2-0 על לצ'ה, טורינו מנצחת 2-1 את אודינזה, פיורנטינה אינטר 4-3 משוגע.
צריך לשים לב לטורינו, עוד קבוצה ששווה לשים מעין עליה.
היא תמיד מעניינת.
כן, אבל הייתה קבוצה תחתית קצת, נלחמה הרבה למטה, אתה זוכר בעונה שעברה, אבל השנה הזאת זה כבר נראה הרבה יותר טוב. הרבה יותר יציב, נקרא לזה כך, לקבוצה של איוון יוריץ' ופייטרו פלגרי, שהפעם היה אמור להיות נער הפלא של הכדורגל האיטלקי, כובש בדקה 69, עושה את השער הניצחון לזכותה של טורינו.
אחלה, פייטרו. מילאן 4-1 על מונזה, סלרניטנה, גוברת 1-0 על ספציה.
אגב, זה אי סיפור.
כן.
סלרניטנה.
נכון.
זה באמת, כאילו, מתחבר לה בצורה כל כך יפה, ודוד ניקול, אתה זוכר, סלרניטנה קבוצה שכמעט לא שרדה בעונה שעברה, והעונה הזאת במקום 11 בטבלה, 11 משחקים 13 נקודות.
אחלה.
וואלה. סחטן, ניצחה את ספציה, ניצחה את ורונה. היה לה מן הסתם כמה פלטות עוד לפני זה, אבל היא נראית לא רע בכלל עם כמה תוצאות טקו, 2-2 נגד יובנטוס, 0-0 עם אודינזה, ניצחה את סמדוריה 4-0 בבית. שווה להגיע לסלרנו, ולא רק בגלל הפיצה המדהימה שיש שם. באמת.
עכשיו, היה את הפרידה מפרנק ריברי.
כן.
שפרש מכדורגל, שמע, שחקן, אגדת כדורגל, מגדולי שחקני נבחרת צרפת בכל הזמנים, מגדולי שחקני ביין מינכן בכל הזמונים. אתה יודע, זמן להגיד לו תודה ושלום.
אני לוקח את מפרנק ריבריז, כמובן את התקופה הנהדרת שלו ברמת כדורגל באיטליה, הייתה בעיקר בפיורנטינה, אבל הסיפור הזה ברעיון אחר כך שהוא אומר, אתם לא יודעים מה זה להיות ילד עם כזו צלקת על הפנים, ואיך מתייחסים אליך ילדים, ואיך מתייחסים אליך בבית ספר, במקומות שאתה נמצא. והיום אף אחד לא מסתכל על הצלקת שלי, כמובן בזכות הכדורגלן המדהים שהוא היה, וזה איזשהו מסר שגם אם אתה מרגיש שיש בך, ולא תמיד יש, גם אם אתה מרגיש שיש בך איזשהו פגם מסוים, אתה יכול להגיע למקומות הכי גבוהים שיש, ואף אחד לא יעצור אותך.
לפעמים בדיוק הפגמים האלו זה המוטיבציה שלנו. זו הנקודה שאני אומר, אנחנו צומחים, וזה נראה לי המקרה. נראה לי לחלוטין המקרה, אז באמת קריירה אדירה של פרנק ריברי, ראינו אותו במועדונים כמו מרסיי, וכמו פיורנטינה שאמרת, סלרניטן, אמץ, גלטה שרה קצת, וביירן מינכן בעיקר, 425 הופעות.
כן.
בבוארי, 124 שערים, 182 בישולים, בביירן מינכן, אגדת כדורגל, קצת, אתה יודע, תארים אישיים, אם, תשמע, אני...
לא, זה כמות מטורפת.
מטורף, מטורף. 3 פעמים שחקן השנה, פעמיים בצרפת, פעם אחת בגרמניה, שחקן השנה באירופה, ב-2013, יש לו צ'מפיונס עם ביירן מינכן ב-2012-2013, יש לו 9 אליפויות גרמניה עם ביירן מינכן, 6 גביעים, אפילו זכה בגביע הטורקי עם גלטה סריי ב-2004-2005, קריירה באמת עמוסה בתארים, עמוסה בהצלחות. אפילו זכינו לראות אותו בשנות אפשר להגיד סי שלו, תחילת הסי שלו כאן בישראל, שהוא הגיע עם ביירן מינכן נגד מכבי חיפה.
כן.
ראינו את המאצ'אפ הבלתי נשכח, ריברי נגד משומר. אז זה היה, היה בהחלט כיף, כיף גדול וכבוד גדול לראות אותו, ושהוא סיים אצלנו כאן, באיטליה.
אני חושב שהוא גם הולך להמשיך עם קריירת אימון, נראה לי. זה הולך אולי לכיוון הזה, התחיל כעוזר, ואז אולי גם יעלה על הקווים כמאמן ראשי.
וואלה, יאללה, אז בהצלחה.
לגמרי בהצלחה, פרנק.
אחלה, פרנק, טוב.
מה שנקרא, פרנק, שיחק כדורגל עוד שבאמת המטבע היה פרנק.
ויובנטוס אמפולי 4-0, זה המשחק האחרון של המחזור. בואו נעיף מבט למחזור הבא.
יש.
אז בגדול, תראה, אין לנו איזה משחק שהוא בומבסו, אין לנו את הרומא נאפולי, אבל... הולכים לקרות, הולכים לזוז דברים בטבלה. אז נאפולי תערך את ססוולו ותנסה לשמור על הפסגה, על הפאר בפסגה, יותר נכון. לצ'ה תערך את...
אגב, סולד אוט המשחק הזה כבר.
ברור, למה לא?
כי לא תמיד זה, סולד אוט, זהו.
עכשיו זה מותג חזק, נאפולי. יובה יוצאת למשחק חוץ נגד לצ'ה, משחק מוקש, מגרש קשה מאוד, למול למק בנדה וחבריו. אינטר תערך את סמפדוריה, אמפולי נגד אטלנטה, קרמונזה נגד אודינזה, ספציה מול פיורנטינה, לציו נגד סלרניטנה, משחק בין שתי קבוצות שמאוד מעניינות אותנו, טורינו נגד מילאן, מילאן דיברת עליה,
כן.
לא סתם כנראה דיברת עליה, אתה כנראה קצת חושש, משחק חוץ
חושש
לא פשוט.
אני חושש נגד כל משחק.
כן, כן.
אבל באיזה שם, מה זה ביום ראשון 9:45? בוא, ביקשתי חופש?
אוי, לא, זה יום שני.
לא, יום ראשון.
לא.
כן.
סליחה, יום ראשון, אתה צודק. היום שני זה ורונה נגד רומא.
נראה לי שביקשתי חופש למשחק הזה.
אני מקווה בשבילך.
צריך לראות.
ומונזה נגד בולוניה, משחק שסוגר את המחזור ה-12. טוב, יפה, מחזור, הייתי אומר, בוא נגיד באופן יחסי קצת אפרפר, אבל מתוך האפוריות...
אנחנו נוציא את ה...
נוציא את הצבע.
בדיוק.
ואפרופו צבע, אקרמן, תן לי קצת גיא פינס.
תראה, בשבוע שעבר דיברנו על פרנצ'סקו טוטי, ובעצם כל הסיפור הגירושין הדי מכוער שלו. אז פרנצ'סקו טוטי יצא מהבית, עבר לגור בצפון רומא, במקום שדווקא גם יש בו קצת לא מעט אוהדי לאציו. ויש לו בת זוג, חדשה.
מזל טוב.
יש את נאומי.
נאומי.
הנחמדה והיפהפייה. אפשר לראות אותם אפילו ביחד. מסתובבים להם ומאוהבים להם ברחבי רומא. וזה יפה שפרנצ'סקו מצא מישהי חדשה. שכר אפילו דירה, פרנצ'סקו טוטי, 300 מטר מרובע, אגב, הדבר הזה, ענקי.
פנטאוז, אני
יודע. כדי שכולם, בקומה שמינית, כדי שכל המשפחה, גם שלושת הילדים שלו, וגם שני הילדים שלה, יוכלו לבוא ולישון ביחד כמשפחה. אז פרנצ'סקו טוטי ונאומי, מה שנקרא, ממסדים את עצמם, לא אומר חתונה, רק בן אדם רק מתגרש, כן? אבל יש בת זוג, ויש מי שתדאג לפרנצ'סקו.
אחלה פרנצ'סקו, תודה על העדכון אקרמן. תודה רבה, כיף לראות...
לחסות שלומי מלדיני.
אז יפה, אז אתה יודע, זה גירושים לא נעימים, אז באמת כיף לשמוע שהוא משתקם לו עם...
חשוב.
עם כיוון חדש.
אגב, הוא משחק עדיין כדורגל, מי ששואל, כן? הוא משחק על צ'אט, הוא משחק 7-7, משהו כזה, אם אני לא טועה.
וואלה.
אדם משחק, כן, אני מחפש, יש לו כמה גולים וכמה דברים יפים שהוא עושים ביוטיוב.
אוקיי. יפה, טוב, אחלה פרנצ'סקו, תודה אקרמן. עכשיו נעבור לשאלות מהמאזינים.
אוקיי, יש לך את זה?
כן, כן.
קדימה.
אז קיבסתי לנו את מיטב השאלות. אז בוא נתחיל, שאלה ראשונה, איתי אניג'אר, אני מקווה שאני הוגה את כל השמות נכון, אם לא, אתם
איש,
מוזמנים...
איש אשדוד הגאה.
אתם מוזמנים...
הוא אל... את רומא שרוף, אגב.
אחלה איתי, כל... בחר נכון.
מתוך הכדוריד גם הוא באיש הזה.
אז אפרופו, רומא באמת שואל, מה יהיה כישלון עבור מוריניו? מה מצבו כרגע בשאלת האם העונה היא כישלון או הצלחה? הוא אומר שלדעתו, הפעלה לליגת האלופות ושלבי נוקאוט רחוקים, אם זה רבע, חצי גמר בליגה האירופית או בקונפרנס, זו הצלחה, וכרגע במאזן טוב יחסית, ביחס לכמות הפצועים שהיו ויש, במיוחד על פי המיקום שלו בליגה. אז בשורה התחתונה, מה יהיה כישלון עבור מוריניו?
לא להגיע לאלופות.
טופ פור, מחוץ לטופ פור.
כן, כן. ובוא נגיד, יש לו... זה לקשה, העונה, כי יובה ואינטר מזנבות. הן לא נמצאות כבר שם, ורק רומא צריכה לעלות. יש לו מתחרות לא פשוטות על הדבר הזה. אז זה לדעתי לפחות כישלון. אחרי שעשית את הצעד ולקחת את הקונפרנס ליג, צריך לבוא עוד שדרוג למערכת, מהליגה האירופית, ולהגיע לליגת האלופות בעונה הבאה.
אוקיי, שאלה של רום סלע. רום סלע שואל, האם זה הולך להיות מרוץ דו-ראשי של מילאן ונאפולי, או שיש עוד קבוצה שמסוגלת להיכנס למאבק על הסקודטו?
אז ענינו על זה, לדעתי אינטר תיכנס לתוך המאבק הזה.
אני נוטה להסכים איתך. נתן מושונוב, זה, בוא נדבר על זה, זה סוגיה, הוא לא שואל, הוא נותן המלצה.
אוקיי.
בוא תעסקו יותר בקטנות, ולא רק להתקן אותנו כל שבוע על הגדולות.
אז דיברנו על קרמונזה, דיברנו קצת על סמדוריה, יכול להיות שאנחנו צריכים להרחיב עוד קצת על קבוצות קטנות, זה נכון, מדי פעם, זה כמה סיפורים.
זהו, זו הנקודה, אני אענה לך נתן, ותודה, קודם כל כיף, זה מראה שאתה מאזין, ואנחנו מעריכים את זה ואוהבים את זה, ותודה רבה, וגם ביקורת או המלצה, כמו שניסחת את זה, זה דבר נהדר. קודם כל, בוא נתחיל בצורה הכי פשטנית. לגדולות יש יותר קהל, יש להם יותר אוהדים, ולכן אנחנו רוצים לפנות כמובן לכמה שיותר אנשים, וזה קבוצות שמעוררות יותר עניין, עם שחקנים יותר מוכרים, ולכן נעסוק קודם כל בגדולות. עכשיו, בנוגע לקטנות, אם כמובן יש פה איזושהי קבוצה קטנה, שאנחנו נזה, שיש לה איזשהו גוש אוהדים משמעותי, כמובן שנוכל לעסוק, אבל גם,
זה לא,
סיפורים
גם.
ברור, וזו הנקודה שאני הולך אליה. בסופו של דבר, אם אנחנו נתעסק יותר לעומק בקטנות, כשיהיו סיפורים צבעוניים ומעניינים, בין אם הם טרגיים או שמחים או מצחיקים.
נכון. אני אגיד יותר מזה. זאת אומרת, התעסקנו איזה שלושה פרקים באודינזה כשהיא הייתה למעלה.
נכון.
ודיברנו עליה לא מעט, כולל הרחבה על שחקנים שם ועוד ועוד ועוד. אז גם הצלחות ונקרא לזה כישלונות של קבוצות קטנות, מה זה כישלונות? שהם למטה, זה המקום שלהם כנראה. וככל שהם יהיו יותר למעלה, אנחנו נוכל, מה שנקרא, לתת יותר ויותר את הביטוי.
נכון, סלרניטנה, מהאהובות ביותר על הפוד.
בטח, אבל מוזמן תמיד לתאג אותנו ולתת לנו איזה סיפור מתוך המשלחה, לגמרי.
אנחנו נשמח מאוד, וגם ניתן קרדיט, כמובן.
בוודאי.
טוב, גיא נאמן, שאלה נחמדה, למי יש את המדים הכי יפים בליגה?
וואו, איזה שאלה.
שאלה מאתגרת. שאלה מאתגרת.
טוב.
שאלה מאתגרת. אני, האמת שבמקרה הכינותי מראש אקרמן, ואנחנו נעבור על זה ביחד, בלפטופ, פתחתי את מדי כל קבוצות הליגה, ואני ואתה, כן, הכנתי לך מראש.
המחשב, ככה, עסק.
ידיעה שאני הכנתי, אגב, ידיעה שהכנתי באתר ערוץ הספורט בפתיחת העונה.
אוקיי.
כל מדי הקבוצות האיטלקיות, אז אפשר לעבור על הכל, נעבור על זה זריז, יש לנו כאן את מילאן, ואת אינטר, ואת נאפולי, יובה, לאציו.
נכון, לאציו, רומא, פיורנטינה מגניב, הסגול, תמיד מגניב.
אני חולה על סגול,
כן.
אטלנטה,
ורונה,
טורינו, ססוולו, אודינזה.
בולוניה,
גם נחמד לדעתי, אמפולי.
סמדוריה גם מדהימה, תמיד כיף, אני מאוד אוהב את
הסמדוריה.
כן, הכחול הזה שלהם, אחלה.
ספציה, סלרניטנה.
לצ'ה.
לצ'ה זה סטייל אשדוד. קרמונזה ומונזה. טוב, מה בחרת?
פיורנטינה וסמדוריה לוקחות מבחינתי.
כן?
כן.
אז אני אלך על... אני אלך על אטלנטה, אני אוהב את השילוב הזה של, אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע את זה, אני אוהב על את הכחול שחור הזה.
בסדר גמור.
אבל גם בולוניה בעיניי יפה, וכמובן פיורנטינה.
פיורנטינה, הסגול הוא מגניב לעלם.
כן, כן.
אגב, גיא נאמן, בוא תנסה לשדרג את זה אפילו יותר, מה עם חולצות החוץ הכי יפות? כי זה הרי תמיד, או השלישית. כי השלישית כל שנה כמעט משתנה לאיזשהו עיצוב מגניב כזה. אז גיא, קח את זה, תעשה איזשהו, אני יודע, איזה שירשורון אולי, של חולצות שלישיות העונה הזו, ואז נבחר.
אני עושה. אתה עושה? לא, אני חולה על מדים שלישיים.
אז יאללה.
טוב, מגניב.
כמה פעמים הזמנתי מדים שלישיים?
תקשיב, זה יפה. זה הכי, הכי מיוחד, כן, וזה גם לא נשמר.
עכשיו גם שיש לי ילד, אז כאילו יש לי עוד יותר את האינטרס להזמין. אז אני מזמין גם את הראשונה, גם את השלישית.
טוב, ברסה ללה. שלא יודע איך קוראים לו, אבל ברסה ללה.
Okay.
ביקש סיכום ככה כללי על מה שקרה העונה בליגה האיטלקית, מי שתופה פה ושם וזה. אז...
ברסה ללה, פשוט תאזין מתחילת הפודקאסט, אם הגעת עד לפה, יש לך סיכום יפה מאוד.
נכון, נכון, אבל בגדול, תן לך כותרות.
נאפולי.
נאפולי זה הסיפור הכי גדול בליגה האיטלקית
עוד
היום.
עוד פעם נאפולי באלופות.
נכון.
מילאן, האלופה, מגיעה מזנבת. אינטר התחילה לא טוב מתוששת, יובנטוס קריסה אחת, כמו שם הפרק, הגברת הזקנה יצאה לפנסיה.
אמת.
וזהו.
וזהו פחות או יותר, אלו הסיפורים הגדולים. עומר רביד שואל, איפה מותחים את הקו בין משחק הגנתי שראוי להערכה ומחמאות, לבין בונקר? אני לא מעט רואה קבוצות שמקבלות מחמאות על הקרבה ומלחמה בהגנה, שלפעמים מוצדק ולפעמים, וואלה, בונקר.
הקרדיט והקו נמתח בכלים ההתקפיים שיש לך, והגנתיים, לדעתי לפחות. כי לרומא אנחנו יודעים שיש את כלים התקפיים לא רעים בכלל, כשכולם משחקים, כמובן בגלל פציעות זה פחות, אז כשהם עושים בונקר זה לא כיף, ולכן אנחנו מבקרים, וכשקבוצה מצליחה לעשות גם וגם, אז זה בכלל כיף, כמו נאפולי למשל.
כן, אני אגיד לך דעתי על בונקר, אני חושב שבגדול זו טקטיקה לגיטימית, זכות.
נכון.
יש כלים, ויש...
זה גם סיטואציות של משחק. אם אתה מוביל פתאום 2-0, ואתה קבוצה קטנה יותר, אתה פשוט תסגור, אין 0.
נכון, נכון, ובסופו של דבר יש מטרה שהיא לגיטימית, שהיא לא להפסיד. וזה בסדר לשחק בונקר מבחינתי. איפה נמתח הקו? ברגע שאתה מתחיל לבזבז זמן,
זאת טקטיקה, זה בסדר.
בעיניי, לא, בעיניי זה כבר... יש לבזבז זמן, אתה יודע, לשחק לאט, ויש... שהשוער עכשיו עומד על החמש, ובא לגשת לבעוט את הכדור, ואז הוא מתחרט והולך אחורה. כן. דברים כאלה אני לא מוכן לקבל, בעיניי זה, אוקיי. זה, לא, זה הורס את המשחק. אז זה הקו, בעיניי ברגע שהבונקר הופך להיות גם בזבוז זמן, כאן אתה כבר בעיניי חצית את הגבול. ושאלה האחרונה מיבגני, האם אתם חושבים שסימאון יהיה בנבחרת של סקלוני במקום דיבאלה? ואומר שיובנטוס צריכה להחליף את כל ההנהלה, זו בעיה גדולה לדעתו.
סימאונה, לא נראה לי שהוא יהיה, הלוואי וכן, כי זה באמת התוספת, לדעתי דיבלה כן יספיק להיות במונדיאל.
אני גם חושב.
לפי לפחות הדיווחים האחרונים שיוצאים בימים האחרונים מרומא, הוא יספיק כדי להיות מספיק קשיר, נקרא לזה כך, כדי להספיק לסגל. אבל אם הוא ייקח את שניהם, את ג'יו סימאונה, וואלה, כיף.
הם גם לא בדיוק אותה עמדה, חשוב להגיד.
לא, אבל אין הרבה מקומות בהתקפה כבר, זה הקטע.
כן. אוקיי, אקרמן.
כן.
תם הטקס. אז אנחנו רוצים להודות לכם ולכן שהזנתם והזנתן לנו לרדיו אזורי. אקרמן, תודה רבה.
תודה רבה, דניאל עמק דה וינצ'י.
הרדיו, תודה רבה לך. יאללה, ביי ביי. ביי.